Hola, gracias por estar de nuevo
Shalom,
con nosotros.
תודה שאתם איתנו מחדש בתוכנית של העולם. עמנו הדוקטור מיכאל לייטמן, ברוכים הבאים לך.
תודה רבה, ותודה שהזמנת אותי.
Tenemos otro tema que esperamos sea
שלנו נושא שאנו מצפים שיעניין אותך וכל מי שצפה בתוכנית. אנו חיים בעולם מבלי לדעת מה מקורו ומטרתו. היום אנחנו רוצים לחקור מה התוכנית, המחשבה מאחורי כל זה. בספר בראשית, למשל, נאמר שהשם ברא הכל בשישה ימים. כלומר, היה תכנון, מחשבה ראשונית של כל המציאות שלנו. כך נתחיל עם שאלתנו הראשונה, שהיא, מה זה מחשבת הבריאה?
מחשבת הבריאה זה מחשבה העליונה שהיא כתוכנית הבריאה שכוללת בתוכה כל הבריאה מראשה ועד סופה עם כל הפרטים שחוץ ממחשבת הבריאה אין כלום. הכל נמצא במחשבה. נגיד כמו שאנחנו מסתכלים על השמיים, על הארץ, על כל הכוכבים, על כל מה שיש. כן? אז כל היקום זה מחשבה. וכך הוא מתקיים, וכך הוא פועל, ולכן כל מה שאנחנו רואים, או מבצעים, או חושבים, כל מה שקורה בכל רגע ורגע, זה הכל המחשבת הבריאה פועלת.
¿A qué se refiere que la creación tiene pensamiento?
מה זאת אומרת שהבריאה יש לה מחשבה, שהיא חשבה?
תוכנית. וזה הדבר העליון. והכל שמתקיים, מתקיים לפי התוכנית הזאת. זהו. ככה זה.
Estamos todos incluidos en este pensamiento.
האם כולנו נכללים במחשבה הזו?
כן, ודאי. חוץ מזה אין כלום. סך הכל, הכל זה מחשבה. גם אנחנו מחשבה. כדור הארץ, שמיים, כוכבים, כל מה שיש, זה הכל מחשבת הבריאה. הכל במחשבה התברר.
Se trata de algo que ya está determinado o está
ahí מדובר משהו שכבר נקבע מראש או זה משהו שנבנה?
זה נקבע מראש על ידי כוח עליון שנקרא בורא. אז קריאטור הוא תכנן הכל, סידר הכל, ובמחשבה, כמו שכתוב, במחשבה אחת נברא הכל, מתחילה ועד הסוף, ואין שום דבר חוץ מזה.
Preguntado de otra manera, como un arquitecto
בצורה אחרת אולי, בדומה לאדריכל שיש לו תוכנית מדויקת, ואז מבצעים, תוך כדי שמתחילים לבנות, ואז עושים לפעמים התאמות, במקרה הזה הבורא, האם הוא גם עושה התאמות לבנייה?
לא, במחשבת הבריאה, מפני שהיא ממש התייצבה על ידי הבורא, ללא שום התערבות של מישהו ומשהו, אז לכן לא יכול להיות בה שום טעות שגיאה ואיזה חוסר התאמה למשהו, ולכן כמו שהיא הייתה, כך היא מתקיימת, וכל התפקיד שלנו זה ללמוד את התוכנית הזאת, מחשבת הבריאה, ולהשתדל להתערב בזה בצורה שאנחנו דבוקים בה. וזהו.
Por otro lado, es la humanidad capaz de modificar
el pensamiento. מצד שני, האם האנושות מסוגלת לשנות או להתאים את מחשבת הבריאה?
לא, לשנות אנחנו לא יכולים. אנחנו יכולים רק להתאים את עצמנו למחשבת הבריאה. יש בנו משהו שנקרא יצר הרע, האגו שלנו, שהוא לא נותן לנו בדיוק לזרום עם מחשבת הבריאה, באותה זרימה, וכל הזמן אנחנו רוצים בכל רגע ורגע לעשות משהו כנגד זה, הפוך, איך שהיצר הרע, האגו שלנו, מסית אותנו. וכל העבודה שלנו זה ללכת בדיוק עם המחשבת הבריאה, וכך לזרום עד שאנחנו כולנו, כולנו מגיעים למצב שאנחנו משתווים עם המחשבת הבריאה לגמרי, ואז אנחנו מגיעים למצב שאין יותר תנועה מצדנו, ונכללים לעולם הנצחי השלם, שאין בו שום תנועה, אלא הכל זה טוב ומטיף. רק מתגלה הבורא בזה בצורה שלמה, כי אנחנו כבר בטבע שלנו, באופי שלנו, לא מפריעים לו להתגלות.
¿Cómo entonces la humanidad o el ser humano puede
acoplarse? להשפיע או להתאים את עצמה לאותו מחשבת הבריאה.
באיזה דרך? זה שאנחנו נלחמים נגד האגו שלנו, נגד רצון האגואיסטי שלנו, שהבורא עשה אותו בכוונה, שאנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו הפוכים ממחשבת הבריאה, ושאנחנו בזה שהפוכים יכולים לבדוק, למדוד, להתאים את עצמנו למחשבת הבריאה, ואז מתוך המאבק להתאים את עצמנו למה שהבורא עשה, אנחנו יותר נכנסים לזה, מבינים, מרגישים ודבוקים למחשבה הזאת, ואז נעשים כמו הבורא.
En Génesis 1:1 está escrito
בראשית פרק א' פסוק א' כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה הקשר בין מה שכתוב בתורה למחשבת הבריאה?
זה שהבורא ברא רצון לקבל שהוא כולו על מנת לקבל, וזה נקרא הארץ, וזה יוצא מהרצון להשפיע של הבורא, שנקרא שמיים, ואז יש לנו ארץ ושמיים, רצון לקבל של הנבראים, ורצון להשפיע של הבורא, ששני האלו נמצאים בצורות ההפוכות.
¿Y por qué fue creado todo en ese orden, en esa
planificación? ומדוע הכל נוצר בסדר הזה, בתוכנית כזאת, מדברים על תוכנית של שישה ימים, ויום שביעי יום מנוחה, וכאן במקרה הזה מדובר על זה שבורא ברא את השמיים ואת הארץ, כלומר שזה סדר, מדוע זה נוצר בסדר הזה?
En ese orden.
זה נוצר בסדר הזה שתמיד יהיה כוח, בשמיים, שזה הכוח העליון, הבורא, שבסופו של דבר כוח הזה הוא ישלוט על הכל, אבל נתן גם כן כוחות לפעול גם לארץ. שבארץ, חוץ מזה שהיא הפוכה מהשמיים, שנבראים הפוכים מהבורא, יש להם אפשרות בכל זאת ללמוד טבע שלהם, של הארץ, בטבע עליון של הבורא השמיים, ולהשתדל להגיע לשמיים.
Como se mencionó antes, también en Génesis,
שהוזכר קודם בבראשית, גם נאמר בפרק ב', שביום השביעי הוא שבת מכל מלאכתו. האם המחשבת הבריאה נעצרת?
לא, אבל תוך שישה ימים, מה שנקרא שישה מדרגות, הבורא נותן להטבע כל התכונות שהוא רוצה לתת, ואחר כך זה מתקיים כבר לתיקון.
¿Qué significa entonces específicamente este descanso?
אם כך, מה המשמעות של המנוחה הספציפית הזאת?
שהבורא יותר לא מתערב בבריאה. כל מה שקורה, כל מה שנשאר, זה עבודת האדם. אבל חוקים, מה שהוא יצא בבריאה, הם נשארים, ואנחנו צריכים מתוך החוקים האלה להגיע למצב שאנחנו לגמרי לגמרי משתווים ונכללים גם בשמיים וגם בארץ, והבורא עד שיתגלה בכל שמיים וארץ, בכל המציאות.
¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento de la creación?
כך, מה ההבדל בין מחשבת הבריאה לבורא?
כלפינו, הבורא זה כוח שתמיד עומד לעזור לנו אם אנחנו מבקשים מצדנו, ומחשבת הבריאה זה התוכנית הזאת שבה אנחנו קיימים. מחשבה. כל היקום זה מחשבה. כוכבים, פלנטות, כל מה שאנחנו רואים, שאנחנו מסתכלים על השמיים, זה הכל מחשבה. אני אפילו דיברתי לפעמים בעבר עם פיזיקאים, וגם כן הם אומרים שכך זה נראה להם. שכל השמיים, כוכבים, כל דברים מה שיש שם, זה הכל נראה להם מחשבה.
Sin embargo, nosotros lo vemos materializado.
אם כך, אבל בכל זאת אנחנו רואים את הדברים בצורה שאפשר לגעת בו, בצורה משהו מוחשי, והמחשבה היא לא משהו מוחשי.
זה ככה אנחנו מרגישים בחושים שלנו, בחמישה חושים שלנו, אבל כשאנחנו נכנסים קצת יותר להכרת מפת השמיים, אנחנו מתחילים לראות שכל הכוכבים ופלנטות וכל מה שיש בהם שהם חלקים יותר קטנים, כל זה, זה סך הכל ביטוי של המחשבה, של היחס ביניהם וכלפינו.
¿Cómo se puede explicar entonces que lo que nosotros vemos es algo
material? כיצד ניתן להסביר שמה שאנו רואים זה משהו חומרי, כאשר למעשה מדובר במחשבה? האם אנחנו מאבדים את זה באופן פנימי, וככה זה משתקף?
בדיוק, את נתת גם כן תשובה. שמה שאנחנו רואים, אנחנו מרגישים, זאת אומרת, בתוך החושים שלנו. אם אנחנו נפתח את החושים שלנו יותר, אז אנחנו נגלה הרבה יותר. אנחנו נגלה בצורה מוחשית את כל השמיים, הכל מה שיש, שזה הכל רשת הכוחות. ושכוחות האלו הם, שכוחות האלה הם נמצאים בכל מיני צורות ההתקשרויות ביניהם, בכל מיני מצבים, והשמיים יראו לנו כרשת של כל הכוחות וכל זה, זה בעצם לא יהיו אפילו כוחות, זה יהיה פשוט הרשת כל כך צמודה, שזה יהיה כמו, לא יודע איך להגיד, זה פשוט כמו בד שמכסה את הכל. עד כדי כך.
Si el creador se oculta de nosotros,
אם הבורא נסתר מאיתנו, כיצד אנחנו יכולים לדעת מהי המחשבה שלו אם כך?
מחשבה שלו שאנחנו נחקור את עצמנו, ומתוך זה נגלה את כל הסודות היקום, ונגלה אותו שהוא מסתתר אחרי כל זה. שכל מה שנראה, כל מה שניתן לנו לגלות, שאנחנו אפילו לא יודעים עכשיו על מה מדובר, זה הכל כדי שאנחנו דרך זה נגלה את הבורא. כי בורא בעצמו אנחנו לא יכולים לתאר, אלא רק דרך אותם המצבים, אותם הפלנטות, אותם הכוחות, כל מה שאנחנו נגלה בהתפתחות שלנו, אז נוכל גם כן לגלות ולהבין את הבורא.
En la esencia de la religión y su propósito de Bala Sulam, במאמר,
מהות הדת ומטרתה, כותב בעלה סולם, זה סיפור קצת ארוך, אבל אני חושבת שכדאי לחקור אותו ככה. הדבר דומה למלך גדול שנולד לו מלך לעת זקנתו, שהיה חביב לו מאוד, ולכן מיום הולדו חשב טובות בעדו, והלך וקיבץ כל הספרים היקרים והחכמים המצוינים שבמדינה, והכין לו בתי מדרש לחוכמה, ושלח אחרי הבנאים המפורסמים, ובנה לו היכלי עונג, וקיבץ כל בעלי הניגון וזמרה, והכין לו בתי זמרה וקרא מבשלים ואופים היותר מצוינים שהמצילו מכל מעדני העולם, והנה נתגדל הבן ובא בשנים, והוא שחל, אין לו חפץ במושכלות, והוא סומה, אינו רואה ואינו מרגיש מיופי הבניינים, והוא חרש ולא ישמע בכל משוררים וכלי זמר, והוא חולה במחלת סוכר, ואינו רשאי לאכול אלא פת קיבה בלבד. הסיפור הזה הוא דומה לחיינו, והרבה פעמים אנחנו לא מעריכים את הדברים שהחיים נותנים לנו, בין אם הם גדולים או קטנים. אז מדוע נבראנו בצורה כזאת שאנחנו לא יכולים להעריך את מה שהבורא נותן לנו?
כי חסרים לנו חושים. אנחנו נולדנו בחמישה חושים גופניים שלנו, ורק בהם אנחנו מגלים ומרגישים את כל הטבע. אבל במידה שיהיו לנו חושים יותר חדים, יותר מפותחים, אז אנחנו נגלה הרבה יותר אופני קשר, כוחות, מימדים וכן הלאה. הבעיה היא בנו. אז מגיע לנו שיטה שנקראת חוכמת הקבלה, איך לקבל, איך לגלות באמת את כל המציאות, ואנחנו אם כך צריכים להשתמש בה, כדי להרחיב את הכלי קליטה שלנו, ולראות ולשמוע ועוד ועוד ועוד, אלפי חושים חסרים לנו אולי. זה אנחנו יכולים לגלות רק על ידי התפתחות שלנו, שנשתמש בחוכמת הקבלה. לכן השיטה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. איך אנחנו מקבלים, מושקים, מגלים, באותה מציאות שאנחנו קיימים ולא רואים בה. אנחנו לא רואים את העולם. אנחנו ממש כמו החתולים הקטנים שנולדים, שהם לא רואים כלום. ורק אחר כך מתחילים לראות. גם ילדים ככה. זה מה שאנחנו צריכים להבין. לפתוח את העיניים. איך עושים זה? זאת, על זה גם כן מדברת חומת הקבלה.
Cuando abramos los ojos y lo hagamos de manera correcta,
שאנו פותחים עיניים ונראה בצורה נכונה. מה יקרה אז עם מחשבת הבריאה הזאת? בגלל שכיום אנחנו רואים שבעולם יש הרבה אירועים שליליים או כואבים, שאנחנו מבינים שגם הם, לפי מה שאתה אומר, חלק מאותה מחשבת הבריאה.
כן.
שמניח שזה על המצב המושלם, אבל עכשיו אנחנו לא רואים את זה.
זה לא מצב המושלם, אנחנו לא רואים מצב המושלם, הפוך, אנחנו רואים מצבים מקולקלים, והם, המטרה שלהם, זה לדחות אותנו מעצמנו לדחוף אותנו קדימה, כדי שאנחנו נגלה את המציאות האמיתית, שהיא כולה קיימת לא בטבע לקבל, אלא בטבע להשפיע. ולכן אנחנו כך צריכים להתקדם.
Y es parte entonces del pensamiento de la creación recibir
כך,
todos
estos elementos de manera opuesta לקבל את כל האלמנטים האלה בצורה הפוכה ממה שאנחנו אומרים לגלות בסוף?
כן.
זה בכוונה נעשה כך?
כן.
Para qué? Para que hagamos de manera consciente este cambio.
למה?
כדי שאנחנו נגלה, כדי שאנחנו נגלה עד כמה שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יכולים לגלות את האמת, נסבול על זה שאנחנו כאלה מוגבלים, ונבקש, נתחנן, שיהיה לנו כוחות לעלות ולגלות טבע האמיתי, כולו בהשפעה, באהבה, שכך אנחנו נתעלה ונעשה.
En la introducción al libro del Zohar, de Bala Sulam, en el punto 6, dice...
בהקדמה לספר הזוהר, בעל הסולם כותב באות וו, וכברנו חז"ל שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא כדי להנות לנבראיו. מדוע בורא היה צריך לברוא נברא כדי להנות לו?
זה... לא שהבורא צריך את זה. אלא מטבע הטוב להיטיב, ולכן הוא ברא ייצור כזה שיוכל באמת לכלול הכל בתוכו, כל הרצונות, כל המחשבות, ולגלות בזה את הבורא עצמו, להגיע לדבקות בבורא.
Tengo la impresión que ya contestó antes sobre eso,
pero o sea, שכבר ענית על זה, אבל בכל זאת אולי יש פה איזה היבט נוסף לחקור. אם הבורא ברא את העולם כדי לענות לבריאותיו, מדוע אנחנו סובלים?
כי אנחנו עדיין רחוקים מלגלות את הטבע האמיתי. ועד כמה שאנחנו נתקדם אליה, זאת אומרת, נממש חוכמת הקבלה. ונתקרב לכוח טוב ומיטיב לבורא, אז בזה אנחנו נגלה את עצמנו בצורה שבאמת נרגיש את הכל טוב ומיטיב שזה הבורא, וכך נחיה.
En algún momento podremos recibir la abundancia del creador. Y
ברגע מסוים נוכל לקבל את כל התענוג הזה מהבורא, בלי להרגיש סבל, ואם כן, מה עלינו לעשות?
לא, אנחנו מרגישים את הסבל אך ורק כדי שהוא יקדם אותנו לטוב. כי אנחנו בעצמנו לא יכולים. איפה שבעצמנו אנחנו לא מתקדמים, שם אנחנו מגלים את הסבל. זאת אומרת, סבל זה לא נגרם מצד הבורא חס ושלום. אלא מתוך העצלות שלנו. מזה שאנחנו לא רוצים להכיר דווקא את הטוב, ומרפים את ידינו, אז מגיע הסבל כדי שהוא דוחף אותנו קדימה. לכן אם אנחנו מתחברים בינינו, ואנחנו בעצמנו משתוקקים להגיע למטרת הבריאה, שזה על ידי זה שאנחנו מתחברים בינינו, מתחברים לבורא, אז כבר הסבל נעלם.
Porque solo en algunos se despierta el deseo de conocer.
כך מדוע רק אצל חלק מהאנשים מתעורר הרצון לדעת את המחשבה, את תכלית הבריאה?
היתר עדיין לא בשלים. זאת אומרת, בצורה פנימית, כמו שאנחנו רואים בין העמים, יש עמים שמתקדמים מאוד במדע, בחינוך, בתרבות וכן הלאה, אבל יש כאלה שלא כל כך, והם לא יכולים לעשות שום דבר, אלא זמן. צריכים זמן, כדי שהבני אדם הם יתפתחו והתקדמו. ולמצב המפותח ביותר, שזה השגת הבורא. אבל אנחנו עכשיו נמצאים כבר במצב שהחוכמת הקבלה מתגלה, והיא מאפשרת לכולם, בכל השפות, בכל האפשרויות המודרניות, להכיר אותה ולהתקדם לכל אדם ואדם. ולכן אנחנו נגיד נותנים שיעורים בעשרות שפות, מפיצים חומר שלנו חינם גם כן באינטרנט ובכל המקומות, ממש לכולם. ולכן לא חסר עכשיו כלום, חוץ מי לרצות. ומי שרוצה, אז הוא כבר מסיק.
Si nosotros vemos que hay una constante búsqueda
אנחנו רואים שיש חיפוש מתמיד בעולם הלטיני אחר החוכמה הזו. במקרה שלך, מתי התעורר בך הרצון הזה לחשוף את מחשבת הבריאה? מה התחושה הפנימית הזאת?
אני... כשאני זוכר את עצמי, אז אני כמו ילד, ילד קטן, הייתי יוצא החוצה לחצר ומסתכל על כוכבים, וכל כך הייתי רוצה להגיע אליהם ולדעת עליהם, וזה היה בשבילי באמת שאלה מאוד גדולה, איך זה אפשר. וזה מה שאני רוצה להגיד, מאוד 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 היה מסקרן אותי, וכל החיים הייתי בזה נחרץ.
Interesaba ver entonces no solo la creación.
ככה התעניינת לא רק בבריאה אלא גם הסיבה, המטרה?
Detrás de todo.
מאחורי הכל?
כן. ¿Y qué consejo nos daría ya para finalizar?
וככה לסיום התוכנית, איזה עצה היית נותן לנו כדי שנוכל להגיע הדרגה הזו של הנאה ולהרגיש את הבורא כטוב ומטיב, לענות לו?
היום זה פשוט. היום, בסוף החיים שלי, אני יכול להגיד שיש לכם לכולם חוכמת הקבלה כמעט בכל השפות, שהיא נמצאת באינטרנט עם כל המקורות, עם כל מה שאפשר, גם בכל וגם כן בכתיבה וגם כן בסרטים ובכל מה שאפשר. תיכנסו לרשת אינטרנט ותיהנו ממה שהוכן בשבילכם. אני מאוד רוצה שזה יעזור לכם להשיג מחשבת הבריאה וליהנות ממנה. בהצלחה לכם. כל טוב.
Muchas gracias.
Muchas gracias.